שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 126, רוורסים פלטפורמה. אלון רועי.
שלום, נעים לי מאוד להיות פה שוב.
אז אנחנו מדברים עם רועי בן יוסף, שכבר התארח בעבר בפרק 120, אם אני לא טועה, ודיברנו על אנדרואיד, וגם היום נמשיך לדבר על אנדרואיד. אז נזכיר רק שרועי הוא מפתח מדופלם של אנדרואיד, ופעם שעברה עשינו איזושהי היכרות לאנדרואיד, והיום ניכנס קצת יותר לעומק, כמובן דברים שאפשר להעביר בשידור ולא לא נעשה קוד ריוויו וממש לימוד של דברים ברמה הזו. אז ניתן רק שנייה לפני זה לרועי להציג את עצמו, מה אתה עושה, מה עשית, ואחר כך נצלול.
אוקיי, מצוין. אז לאלה שלא זוכרים או לא ראו את התשתית הקודם, אני רועי בן יוסף. אני את היום אנדרואיד טכנולוג'יקל לידר בסטארט-אפ בשם בידמיין, שאנחנו עושים דברים שקשורים לאנדרואיד וטלוויזיה. בשלוש שנים האחרונות אני מפתח מובייל, בייחוד אנדרואיד, אנדרואיד זה יותר האהבה שלי, ובזמני הפנוי, אני עושה מרחאות באוויר שאתם לא רואים, אני מרכז ומקיים קבוצות של מפתחים ושל קהילות קוד פתוח, שוב בעיקר באנדרואיד, כי זה מה שאני אוהב. ג'יטאג הרצליה, ג'יטאג תל אביב, קנטינה וכל מיני ארגונים, כדי לנסות לעורר את הקהילה הזו.
אז המרכאות הכפולות היו סביב הזמן הפנוי או סביב המשפט הארוך שאחרי זה?
כן, אוקיי, בהחלט.
אוקיי, מגניב, ובאמת פעם שעברה גם דיברנו על חלק מהמפגשים האלה. דרך אגב, היו לאחרונה עוד מפגשים שרציתי להזכיר, או שהולכים להיות מפגשים בקרוב?
בהחלט, היום יש מפגש, היום ביום ההקלטה שאנשים בטח ידעו אותו בדיעבד, אבל שנקרא Fresh Paint, שזה גוגל העולמית תומכת שאמנים פלסטיים, ציירים וכולי, מפגשים עם אנשי טכנולוגיה כדי ליצור מעין יצירות אמנות טכנולוגיות. עכשיו, אמנם המפגש היום יהיה מאוחר מדי, אבל זה הולך להיות פרויקט של איזה חודשיים, שג'יטה גרצליה, שאני אחד ממקימיה, הולכת בסוף חודש מרץ לעשות הקאטון שזה יהיה הסים שלו. כלומר, אנשים שלא יוכלו להגיע למפגש היום, בהחלט יוכלו להגיע לסוף מרץ.
אוקיי, כלומר, אנחנו מדברים על כאילו, על איזשהו ניסיון לעשות אפליקציות קטנות שמשלבות אומנות ותכנות, נקרא לזה?
משהו כזה, בהחלט כן, בהחלט כן.
נשמע מגניב. אני מקווה רק שניתן למתכנתים לתכנת ולאומנים להיות אומנים ולא הפוך.
אחרת זה יצא ממש לאומת מזמן, אני מסכים.
אחרת יש תוצאות מעניינות. טוב, מגניב. אז כמו בכל פרק יש לנו רשימה ענקית של נושאים שאנחנו בטוח לא נכסה את כולם, אבל בואו נתחיל עם מה שיש לנו, וננסה לשמור על מסגרת הזמן. אז בוא נתחיל במה שאתה הצעת, רועי, טיפים קטנים שיכולים לעזור לפתח אנדרואיד לעשות אפליקציה מצוינת.
אוקיי, נפלא, קודם כל. עכשיו, הטיפים האלה הם לאו דווקא לאנדרואיד, הדוגמאות שאני הולך לתת הם מתוך עולם האנדרואיד, אני מניח שמפתחי iOS יבינו מיד. הדבר הכי חשוב זה לדעת מי קהל היעד שלך. מי שקונה את הטלפונים, זה מוצר צריכה, מי שקונה את הטלפונים האלה, הוא יכול להיות סופר גיק שיבין אותך, אבל ברוב המקרים זה יכול להיות מישהו שהוא קנה מוצר והוא רוצה ליהנות ממנו, ואם הוא נתקע או עושה דברים, אז הוא יזרוק את האפליקציה שלך מאוד מהר. אז יש כמה נקודות שחשוב מאוד לשים לב שמתכננים אפליקציה. הראשון שבהם הוא תגובתיות. אם אתה אני מניח שכל אחד מכם פתח אי פעם אפליקציה סלולרית והיא נתקעה ליותר מזמן מסוים, הוא התעצבן עליה ויכול מאוד להיות שבאותו רגע הוא קיבל אותה וביטל אותה. הזמן הזה לפי מחקרים שנעשו, זה באזור ה-3 עד 5 שניות, שזה ממש לא הרבה זמן, ויש אנשים שאומרים שזה הרבה פחות מזה.
3-5 שניות למה? לרגע שאתה פותח את האפליקציה או לכל פעולה אחרי זה?
כל פעולה אפשרית. יש אנשים שאומרים שפעולות בתוך האפליקציה זה יותר נמוך, ופתיחת אפליקציה זה קצת יותר ארוך, כי אתה מצפה לתנועה במקום להתחלה ודברים כאלה. אבל בוא נגיד שאם משהו לוקח יותר מ-2-3 שניות, אז משהו לא בסדר. שבאנדרואיד יש מין חיווי כזה שנקרא ENR, או Application Not Responding, שזה ממש אנדרואיד עצמה כמערכת, לקחה על עצמה תחקין, שפעם בחמש שניות, אם אתה נכנסת לאיזשהו listener של אירוע מסוים, ותוך חמש שניות לא יצאת ממנו, אז היא אומרת, משהו לא בסדר. עכשיו, זה מעולה כשאתה מפתח, כי זה אומר לך שאתה במצור לא בסדר, כמשתמש, זה אולי קצת יותר יעצבן אותך, אבל זה נותן לך בנקודה הזו אפשר ללחוץ על כפתור ולצאת מהאפליקציה באותו רגע. אז זה מין לעזור למשתמשים להיאבק במתכנתים חובבנים או משהו כזה, אבל זה באמת מראה שאנדרואיד וגוגל כן יודעים מקהל היד שלהם.
כן, אז האמת היא שאתה אומר, תשמע, 5 שניות נשמע כמו הרבה מאוד זמן, אני לא חושב ש...
הרבה מאוד.
הייתי אולי מחכה לאפליקציה שהתפתח 5 שניות, אבל בתוך כלואים לחצתי על הכפתור, ואני צריך לחכות 3 או 4 שניות, אז כבר נראה שהייתי מתעצבן.
אין שום ספק, ממש ממש אין שום ספק. עכשיו...
יש לך מתודולוגיה לבדוק את זה, או שסתם כך אתה מסתכל בעין?
לבדוק כמה זמן לוקח לך לעשות את זה, יש כמה מתודולוגיות. הדבר הכי חשוב זה לתכנן את זה מראש. מניעה זה הצורה הכי טובה, וכשאם אתה מתכנן מראש, אז אתה עושה דבר כזה. באנדרואיד יש לך סרד אחד שהוא מה שנקרא UI thread, שכל מה שמצויר על המסך נמצא עליו. זאת אומרת שכל מה שלא אמור להיות מצויר על המסך, אסור לחלוטין שהוא יהיה עליו, כי הוא יתקע את ה-UI thread. ובשביל זה אתה משתמש במולטי-threadים של אנדרואיד, בכלים כמו async task או schedule task, זה לא משנה, כדי שכל מה שלא צריך להיות מה שבאמת נוגע במסך, לא יהיה שם. ואז ירוץ הכי חלק שאפשר. זה טיפ ראשון. תשמור על זה על ריספונסיב, על ידי שימוש במולטי-threadים שהוא מאוד עשיר באנדרואיד.
למרות שאתה מדבר על תקיעה של ה-UI, אבל יכול להיות עדיין שתעשה את כל העבודה ברקע, ונגיד אתה רוצה להציג איזושהי רשימה של... נגיד רשימה של חברים, אבל את החברים צריך לטעון, אז אתה יכול לשים שם ספינר, נגיד, עד שהם נטענים, אבל הספינר הזה יכול לקחת יותר מחמש שניות, וגם, למרות שמבחינת מערכת ההפעלה, האפליקציה עדיין רספונסיב, מבחינת היוזר הוא מחכה.
בהחלט, זה אין שום ספק לזה, יש עוד כמה דרכים, יש מתודולוגיה שלמה לטיפול ברשימות והרבה מאוד מידע, שחלקן זה מה שנקרא lazy loading, להעלות רק את מה שהמשתמש רואה, סליחה, לא לייזי לודינג, בדיוק להפך, להעלות רק את מה שהמשתמש רואה באותו רגע, ולא את כל הרשימה של אולי 1,000 החברים שיש לך, להעלות דברים מראש, כלומר, אם אתה יודע שהמשתמש הולך להגיע לנקודה מסוימת, כי הוא תמיד עשה את זה בעבר, או כי זה המסך הראשון של האפליקציה שלך, אז אתה יכול להוריד את זה מראש, לשמור מידע ישן ורק להדכן את החדש, יש המון המון דרכים לעשות את זה, חשוב אבל להשתמש באחת מהן, כי אם אתה לא עושה אף אחת מהן, גם כמו שאתה אומר, אם האפליקציה רספונסיב, אבל המשתמש תקוע מול ספינר שמסתובב ולא עושה כלום, אז מהר מאוד ימחק את האפליקציה שלך ושלום על ישראל.
כן, אוקיי, יש כלים שאתה מכיר שיכולים לעזור לך למדוד, או, זאת אומרת, הזכרת כמה כלים כדי להתמודד עם זה, אבל כלים שיכולים לעזור לך לבדוק רספונסיבנס של אפליקציה?
אתה יכול להשתמש, יש את הכלים שאנדרואיד נותנים לך, יש כלי נפלא שנקרא DDMS, שהוא באמת נותן לך בדיוק את הנקודות של הזמן מתי שזה קורה, זה כלי נפלא. אתה יכול להשתמש בכלים אוטומטיים כמו ה-Google Test Project, או סליחה, Android Test Project, וה-Monkey ו-Monkey Runner, שזה כלים של דיבאג, שנותנים לך כחלק מהאפליקציות, וזה משהו שלמדתי עם הזמן, לא נתקעות כשהמתכנת בודק אותם, כי הוא יש לו, אני לחצתי לכפתור הזה, ויש לו סבלנות, ולחצתי לכפתור הזה, אבל כשהמשתמש מתעצבן, כי משהו נתקע, אז הוא לוחת על עוד ועוד ועוד דברים, אז הוא יכול להגיע לנקודות שהמתכנת לא הגיע אליהן. בגלל זה יש כלי שנקרא מנקי, שאתה נותן לו מספר, ואז הוא זורק לך 1,000, 1,500, 2,000 פעולות UI ככה, אחד אחרי השני. ואז מהר מאוד אתה תגיע לנקודות האלה שלא חשבת עליהן.
כן, זה, אתה יודע, זה מזכיר לי את התחושה שלי, כשאני מסתכל מול איזשהו קראש ריפורט שמגיע מאחד מהיוזרים, ואני אומר, איך לזה זה ליוזר הצליח לראות? גם לזה וגם לזה וגם לזה בשבריר שנייה.
כן, זה מדהים איך ברגע שאתה מוציא דברים בסביבה של אנדרואיד איך זה קורה, מה שדרך אגב נמנע בצורה מאוד מאוד יפה בצד של אפל, אבל זה כי הם מוציאים לך את המטיף כשהם מוציאים את זה למרקט, שזה, יש אומרים שזה טוב, יש אומרים שזה פחות טוב, בכל מקרה זה עובד יותר טוב מבחינת המשתמשים.
אוקיי, אז זה טיפ אחד, סבבה.
עכשיו, יש לך... המכשירים האלה הם לא מחוברים לחשמל, כלומר רובנו לא מסתובבים עם טקה עלינו, או התחילו להסתובב עם טקה כי לא הייתה להם ברירה. אז צריך לשמור על הבטריה. לשמור על הבטריה אפשר לעשות, זה משהו מאוד מאוד כללי, אבל אפשר לעשות אותו בהמון המון דרכים. בכל מיני נקודות מסוימות. נגיד אם האפליקציה שלך היא מבוססת מיקום, סליחה, אז מן הסתם אתה יכול תמיד לדגום את ה-GPS שייתן לך תוצאה מדויקת ביותר, אבל מצד שני זה גומר את הבטריה בצורה מאוד מאוד מהירה. לכן באנדרואיד למשל יש לך 3 רמות שונות של דיוק, שהגיוני שתחליף ביניהם ותשתמש בהם בצורה כזו, ככה שאתה תחסוך על הבטריה, ועדיין תתן תוצאות שהן רלוונטיות. אז זה מה שנקרא Network Manager, או Location Manager, זה שתי הכלים האלה, ואתה יכול ללכת בין הסלולרי, ה-Wi-Fi וה-GPS, כדי להשיג בדיוק את מה שאתה רוצה, תוך כדי שאתה חוסך על הסוללה כשאתה עובר ביניהם. אז זה נקודה אחת של בטריה. נקודה אחרת של בטריה...
רגע, בוא רק נוודא שאנחנו מבינים, מי מביניהם הכי חסכני?
ככל שאתה יותר מדויק, מן הסתם הבטריה הולכת יותר מהר. אז ה-GPS זה הדבר הכי פחות יעיל מבחינת בטריה, ומה שנקרא Cell Towers, או ה-Network Location, הוא הכי פחות מדויק, זה יכול להגיע גם עד ל-100 מטר, אבל הוא לוקח הכי מעל בטריה, כי אתה בעצם מקבל אותו כתוצר לוואי מזה של הטלפון שלך, יש יכולת של טלפון, שהוא יודע לפי הסל תואר איפה הוא נמצא.
אוקיי, ווי-פיי?
ווי-פיי זה מן הסתם לא קורה כל הזמן, זה מה שיש באמצע, הוא הבינוני בין הסל תואר ל-GPS, אבל אתה יכול מן הסתם לקבל אותו רק כשאתה מחובר לווי-פיי.
כן,
דרך אגב,
אז יכול להיות שיש אנשים שיודעים איך זה עובד, אבל לא כולם, אז איך אפשר לקבל מיקום מווי-פיי?
יש לך כלי באנדרואיד שנקרא Location Manager, ובו יש לך קונסטנט של Wi-Fi Location, ואתה לוקח אותו, אתה לא צריך להבין בזה שום דבר, הוא נותן לך את זה אוטומטית, במידה והוא מחזיר לך נעל, אז אתה יודע שאתה לא מחובר ל-Wi-Fi או משהו כזה. כלומר, אפשר באיף מאוד מאוד פשוט לקבל את המיקום אם יש לך אותו.
אבל לא, זה פרספקטיבה יותר גבוהה, כלומר, איך אנדרואיד יודע לך מה המיקום של ה-Wi-Fi?
זה פשוט, הווי-פיי עובד באיזשהו גל שעובר סביב המקור, ולפי הרדיוס הזה, לפי החוזק של האות שהוא מקבל, ולפי כל מיני פרמטרים, הוא יודע להגיד לך את המרחק מהמקור הזה, ובגלל שהוא יודע איפה המקור הזה נמצא, כי רשתות ווי-פיי מחזיקות את המיקום שלהם באות שהן שולחות, אז הוא יודע איפה אתה נמצא. בצורה פשטנית מאוד אמרתי את זה, מן הסתם אפשר להגיד את זה בצורה הרבה יותר אינטליגנטית, אבל זה בערך משהו.
אבל אם אתה מחובר ל-Wi-Fi ביתי, אתה מחובר לרשת הביתית שלך.
כן, אז אפשר, הוא יודע איפה אתה נמצא מאוד מהר. גם דרך אגב, הנעילה של המיקום ברשת Wi-Fi ובסלטר זה הרבה יותר מהירה. כדי להיות נעול ל-GPS, אתה צריך להיות עם איזשהו נוף לשמיים, כדי שיהיה לו איזשהו קישור ללוויינים. אז למשל, אם האפליקציה שלך מדברת על מיקום בתוך חניון תת-קרקעי או משהו כזה, אז ה-GPS לא כך יעזור לך, אבל אם למשל יש להם Wi-Fi שם, אז אתה תוכל מאוד מאוד מהר לקבל מיקום בתוך בניין או בתוך חניון או דברים כאלה.
אוקיי. בסדר, סבבה. אז לשמור סוללה, א', GPS, מה עוד? איך עוד שומרים סוללה?
לשמור סוללה אתה יכול לעשות בעזרת, אם יש לך אפליקציה שכל הזמן דוגמת מידע. לא יודע, היא רוצה להציג לך את מזג האוויר בקוויבק, אני לא יודע למה, אבל, ואז היא דוגמת את האינטרנט. עכשיו, לדגום את האינטרנט, מן הסתם לוקח קישוריות מהחבילת גלישה של המשתמש, אבל זה גם לוקח המון בטריה. כן. אז, מן הסתם, כשהמסך כבוי, אז כנראה שהמשתמש לא ממש הכי אכפת לו בדיוק מה מזג האוויר עכשיו, כי המסך כבוי, הוא לא מסתכל על המסך. ולכן, לאנדרואיד יש כלי נפלא, שנקרא Broadcast Receiver, שהוא בנקודות מסוימות נותן לך את האותות, כדי לדעת מה קורה עם המכשיר. ולכן אתה יכול לדעת מתי הוא פותח את המסך כדי להוריד את המידע אז, מתי אתה מחובר לחשמל, מתי אתה בקאר דוקינג, ואז יש לך חשמל, ואז אתה יכול בנקודות האלה להוריד יותר מידע או להוריד את המידע לזמן, לאחר כך, כי אז אתה יודע שהבטריה היא פחות עניין, או היא פחות בעייתית. אתה יכול...
שבאותו זמן האפליקציה שלך רצה ברקע.
כן, בהחלט.
אתה לא מוגבל מבחינת הפעולות שאתה יכול לעשות?
למען האמת לא, הסרוויסז שזה רכיב מאוד מאוד חשוב באנדרואיד, אם אתה מקנפג את הסרוויס שלך נכון, הוא יכול לרוץ ברקע לנצח, שזה נפלא לחלק מהאפליקציות, זה לא כך טוב לבטריה, אבל בדיוק בגלל זה המציאו את הברודקאסט רסיבר, כדי שהסרוויס לא יעשה את הפעולות האלה כל הזמן, ואז יגרום למוות של הבטריה שלך.
אוקיי, בסדר, אז דיברנו על GPS, דיברנו על רשת, מה עוד?
שימוש נוסף במידע, שוב אני חוזר לנטוורקינג, שאתה מוריד מידע, אז נכון שנורא נורא מגניב, אם היית כל הזמן נותן למשתמש לך את המידע הכי הכי עדכני שיש לך באתר, והוא מגיע לאפליקציה שלך, אבל יכול להיות שזה לא הכרחי. אם המידע שלך לא מתיישן כל כך, אם אני לוקח למשל את פורסקוויר, אם אתה נמצא כל יום אתה מגיע למשרד שלך, ויש את אותה מסעדות סביבך, אז מאוד הגיוני שבמקום שאתה תוריד כל פעם את רשימת המסעדות מאפס, ואז תפרסר אותם, ואז תשנה את המידע, שגם ייקח לך זמן מבחינת תגובתיות, וגם ייקח לך אנרגיה מבחינת בטריה, אתה יכול לזהות את המיקום, ביכולים את המיקומים שחוזרים על עצמם, ואז להציג לו מידע שכבר הורדת. ורק שיהיה לך איזשהו סרוויס עם האתר או עם משהו אחר, שיגיד לך מה השתנה במידע הזה. ואז אתה חוסך הרבה מאוד, הרבה מאוד פעילות. משהו שעוד, מתודולוגיה שהרבה עוד משתמשים בה.
צריכת CPU גם משפיעה?
צריכת CPU כן משפיעה, אבל ביחס, זה בטל ב-60, ביחס לפעולות כמו GPS, כמו המסך, כמו גישה לאינטרנט.
אוקיי. טוב, יש עוד פרמטרים?
מהבחינה של צריכת בטריה, לא כל כך. נטוורקינג,
איזה כלים יש? זאת אומרת, איך אתה יכול לדעת שהצריכה שלך סבבה או לא? יש כלים שאתה משתמש בהם?
מבחינת הנטוורקינג, דווקא בגרסאות האחרונות של ADB, שמתייחסות לגרסאות אנדרואיד 3X ו-4X, אז יש לך דרך לדעת כמה מידע האפליקציה שלך דוגמת, ואז לדעת אם אתה בתחום הסביר או לא בתחום הסביר.
הבנתי, אבל ישירות על הסוללה, כלומר, אתה יכול לדעת ישירות על הסוללה, מה ההשפעה של האפליקציה שלך?
לא, רק במכשיר עצמו אתה יכול לדעת. שוב, ב-4X, בגלקסי נקסוס כמו שלי יש, יש מין אפליקציה כזו של גוגל שנמצאת במכשיר, שאומר לך כמה בטריה לוקחת כל סוללה, וכמה נטוורקינג היא לוקחת. ולכן, זה גם מאוד מאוד חשוב למפתחי אנדרואיד, אני מניח שזה גם לאייפון אותו דבר, כי גם כשתכנתתי לאייפון, ההבדל בין הסימולטור לבין המכשיר האמיתי מבחינת החוויה הוא מאוד מאוד גדול. צריך שיהיה לך איזשהו מכשיר, אם אתה עושה את זה בצורה מקצועית. כתחביב, תעשה מה שאתה רוצה.
אחד הדברים הנחמדים כשמפתחים לאייפון, זה שדרך הפרופיילר אפשר להסתכל על צריכת הסוללה של המכשיר בזמן אמת, כלומר ממש לראות גרף בכל שנייה כמה סוללה אתה צורך, כמה סוללה האפליקציה שלך צורכת.
נכון, זה כלי מאוד מאוד יפה, עדיין לא הגיע לאנדרואיד בהקשר הזה, אתה צריך מכשיר בשביל זה. יש תוכניות להוציא כלי כזה בעתיד, לפחות לפי מה שאומרים בכמה בלוגים מאוד עכשוויים.
אוקיי. טוב, מגניב, אז דיברנו על סוללה, דיברנו על responsiveness, מה עוד?
כיסינו גם את הנטוורקינג, פחות או יותר דרך זה, כי הנטוורקינג גם חבילת גלישה, זה גם לוקח.
כן.
מהבחינה הזו זה בערך הטיפים הכי גדולים שאני יכול לתת למפתח איך לעשות זה כמו שצריך.
אוקיי.
וזהו פחות או יותר.
אני אגיד לך מה הכי מעניין אותי. אתה יודע מה זה לא הכי מעניין, אבל אחד הדבר שמעניין אותי. איך עושים טסטים לאנדרואיד?
אז אוקיי, יש את הכלי כמו מנקי ומנקי ראנר, כמו שדיברנו.
כן.
שאתה יכול לעשות פעולות UI מאוד 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 נרחבות, בכמות מאוד מאוד גדולות, ובצורה כזו או אחרת להגיע לקרשן. מה שאני הייתי ממליץ, בלחוד בחודשיים האחרונים, זה להשתמש בסוג של אלפא טסטינג או בטא טסטינג. יש כלים כמו אקרא, ACRA, שזה ספרייה מאוד מאוד חזקה, שמה שהיא עושה זה בעצם היא שולחת את הלוגין, עם דגש על כל מיני טעויות, exceptions, warnings, battery usages וכו', ממכשירי קצה. ואז מה שאני מאוד הייתי ממליץ, בייחוד לחברה רצינית, זה לקחת 50-100 חברים, לבקש מהם להשתמש באפליקציה חודש, ולהכניס את... ואקרא נמצאת בפנים. ואז כשאתה... בחודש הזה אתה תקבל כל כך הרבה מידע, שהוא ממופה בדיוק למה שאתה צריך, שאתה תקבל את כל הטסטים שאתה תצטרך אי פעם, בעלות מאוד מאוד נמוכה. עכשיו, מאוד הגיוני גם להשאיר את אקרא אחר כך ללקוחות האחרים, אבל החודש הראשוני הזה עם ה-50 אנשים, בעצם ייתן לך פרופיילינג מלא לחלוטין של האפליקציה.
אוקיי, יש פה אבל איזשהו אישו של פרייביסי, נכון, אם אתה שולח לוגים מיוזרים אליך, לסרבר שלך, אז יש אנשים, יש פנאטים שהיו נבלים, אני מניח.
נכון, בגלל זה גם... זה מן הסתם זה לא לחלוטין הגיוני, זה תלוי איזה אפליקציה יש לך, מקהל היעד שלך, אבל לבטא טסטינג זה זהב. מניסיון גם, הקטע הכי יפה באקרא, וזה שגוגל לא ישמעו אותנו, למרות שאני מניח שהם יודעים את זה, זה שאם יש exceptions למשתמש קצה, אם יש קריסה, אז באפליקציה שאין לה אקרא, אז זה גם מודיע לאנדרואיד מרקט. ואם יש לך מספר מסוים של קראשז, אז זה מוריד לך את הרייטינג. אקרא בעצם יושב על הפורט הזה ואז זה לא מגיע אליהם. אבל זה קצת טריק מלוכלך שעדיף לא להשתמש בו. מהבחינה הזו.
יש גם קרש ריפורטר, כלומר ממש כזה שכל קרש הולך לך אימייל ואתה יכול ככה הולך להסתכל על הסטאק טרייס?
כן, זה בדיוק מה שאקרא עושה פחות או יותר. היא שולחת לך בדיוק לא רק את הטרק קייס, גם את הלוג קאץ של כמה שעות לפני ואחרי, שאתה בדיוק מה הוא עושה, כולל פירוט של מה הוא עשה ב-UI, שזה כלי מדהים.
מגניב, אתה מכיר טסט פלייט?
מה אני מכיר?
את טסט פלייט, ב-iOS משתמשים הרבה בטסט פלייט, שירות שנקרא טסט פלייט.
כן, כן, השתמשתי בזה.
יש כזה גם לאנדרואיד?
לא ממש, באופן מפתיע לא ממש, למרות שהייתי נורא שמח אולי לראות דבר כזה. במרקט יש גרסה, באנדרואיד מרקט יש גרסה קצת אנמית של אותו שירות, אבל גוגל מבטיחים שוב ושוב שהם ישפרו את המוצר והם באמת מנסים. כלומר, כמעט בכל כנס של גוגל יש בחורה או בחור, אני רוצה להיות סקסיסט, שהם מגיעים מהצד הזה של גוגל של המרקט, הגוגל מרקט, והם שואלים את המפתחים מה יעזור לכם מבחינת המידע שאנחנו יכולים לספק. אז אני מקווה שמתישהו יגיע לזה, כרגע זה קצת אנמי וקצת חסר, והם יודעים את זה.
אוקיי, אבל האמת שמה שבעצם התקראתי בשאלה זה איזה כלים יש לבדיקות אוטומטיות. בסגנון של JUnit, Selenium, אם זה בראוזר, אז יש כאלה כלים לאנדרואיד?
אז האנדרואיד טסט פרוג'קט, שאתה יכול ליצור כחלק מ-ADB ו-ICNIF, למעשה משתמש ב-JUnit. זה בדיוק מה שהוא עושה, הוא רותם את JUnit כדי לעשות את הבדיקות האלה. אני מודה שלי באופן אישי לא היה קרוב להתעסק איתו, כי כשהגעתי למוצר שבאמת היה מספיק גדול שדרש QA רציני, אז אנשי ה-QA התעסקו איתו, והם נורא נהנו מהמוצר, אבל אני לצערי לא עשיתי את זה. אבל הבנתי שהוא מאוד מאוד טוב, הוא מגיע חינם לחלוטין.
וזה גם נותן לך ממש לעשות בדיקות UI אוטומטיות, או שרק בדיקות
גם בדיקות... גם בדיקות יחידה, גם בדיקות UI, הוא באמת מאוד מאוד עמוק בתחום הזה. אם אתה עושה את זה באמת, באמת כ-Test Oriented Programming, אז זה נותן לך אפליקציה שהיא ממש bulletproof.
Okay.
אבל זה דורש קצת יותר עבודה. אפילו הרבה יותר עבודה והרבה יותר תכנון מראש.
אוקיי, בסדר, אז בוא נעבור לנושא הבא. אז יש איזה שהם ספריות שאתה מכיר, שאתה משתמש בהם, שאולי חלקם כתבת?
בהחלט.
שאתה יכול להמליץ למפתח המתחיל?
אז קודם כל כן, בשמחה. לצערי, אני לא, לצערי, לא היה לי זמן או הצורך לכתוב ספרייה מאפס, אבל השתמשתי ותרמתי קוד למספר ספריות שאני משתמש בהם. הראשונה, ואני חושב הכי מקיפה, נקרא דרויד פו, כמו קונג פו, רק עם דרויד, שנותנת לך כלים מאוד מאוד יפים, לכמעט הכל, החל מניהול activities יותר טוב ויותר מלא, async tasks עם הרבה יותר נקודות עצירה ושליטה, הורדה של מידע, פרסור של דברים, כלומר זה ממש אולי הספרייה הכי טובה של...
זה ה-jQuery של אנדרואיד.
משהו כזה, כן, ממש מאוד מאוד יפה, מאוד יפה, מתוחזקת על ידי הרבה מאוד אנשים.
אוקיי.
אם כבר, הספרייה השנייה, שהייתי ממליץ עליה, זה הרבה מאוד אפליקציות מורידות מידע מאתרים, כמו שאמרתי, אני כל מיני חוזר לזה, כי זה רוב הדברים שאני עשיתי עשו את זה, ואתה יכול להשתמש ב-XML, אתה יכול להשתמש ב-JSON, אני דפקתי להשתמש ב-JSON, ואז יש לך שתי כלים לפרסור מאוד מאוד גדולים. הראשון הוא של גוגל, הוא נקרא JSON, ולכן הרבה מאוד משתמשים בו, כי אומרים, זה של גוגל, זה, הם בטח יודעים מה הם עושים, שזה נורא נחמד, זה כלי נפלא, הוא מאוד מאוד חזק. העניין הוא שמבחינת פרפורמנס יש לו קצת בעיה. אם אתה מוריד אובייקטים של ג'ייסון שהם מורכבים קצת, כלומר שלוש רמות, שתיים, שלוש, ארבע רמות, כשאתה מוסף אותם לאובייקטים, זה לוקח לך המון המון זמן. ולכן מה שמצאתי לנכון זה שאני משתמש בשתי פרויקטים האחרונים שלי בספרייה של ג'קסון, שגם כל מפרסר ג'ייסון אחר מכיר אותה, אז יש לה גם, היא עובדת גם נפלא באנדרואיד, ובחינת פרפורמנס, אני רק שלשום גיליתי שעל חתיכת מידע שהיית צריך להוריד, הג'קסון היה מהיר כמעט פי 10 יותר מהג'ייסון,
okay, שזה אחלה כלי. Okay, למעשה ג'קסון לא יוצר אובייקטים, אלא הוא פשוט משאיר את הכל בתור מאפ, בתור כאילו ג'ייסון הכי בסיסי.
כן, כן, אבל הוא נותן לך גישה מאוד נוחה אליו, זה מהבחינה הזו.
מי שנגיד פיתח עד היום בג'אבסקריפט או בשפות דינמיות אחרות, מבחינתו זאת הגישה הטבעית, זאת הדרך שעושים את הדברים, אבל בג'אבה דווקא אנשים רגילים לעשות לכל טייפינג, ובגלל זה ג'אבה מאוד מתאים לעולם הג'אבה, אבל כמו שאמרת, יש לו בעיית פרפורמנס.
בהחלט. ואם אתה מוריד הרבה מידע, זה יכול לתקוע אותך בצורה קצת רצינית.
אז מניח שיש לו גם צריכה זיכרון.
כן.
לא יודע עד כמה, אולי פי שתיים, אולי אפילו יותר.
כן, בהחלט הרבה יותר.
אוקיי.
זה גם להעתה. הספרייה נוספת, הספרייה שכבר הזכרתי, ספרייה בשם אקרא, ACRA, שכמו שאמרנו, דיברנו מקודם בדיוק מה היא עושה, היא נפלאה לדיבאגינג של מוצר ו-QA וכל הדברים האחרים. מעבר לזה, אני חושב שאלה הספריות שאני משתמש בהן הכי הרבה, אם לא...
לאיזה מהן אתה יכול לתרום?
האמת שחוץ מלאקרא ולג'יסון, מן הסתם, אז לכולם. יש דרויד פור היה תוספת של ניהול נוסף, הייתה הבעיה של קרשינג מסוים שנבע מחוסר הבנה של המפתח, כנראה שיצר את אותה ספרייה בלייף סייקל של האקטיביטיז, או אולי הלייף סייקל של האקטיביטי השתנה, והיה להם קריסות בזמנים של ניהול הרבה אנשים רנדומליות, אז היה לי הכבוד והמזל למצוא למה זה קרה, זה היה, זה קרה במקרים מאוד מאוד ספציפיים, ותיקנתי את זה. היה פרסים של רשימות בסדר גודל ארוך במיוחד, ששיניתי את המתודולוגיה שבהם השתמשו, שינויים מאוד מאוד קטנים שהגיעו לנקודות שבהם אני השתמשתי בתור משתמש בספרייה, והצלחתי לתקן אותם ברמה יותר גבוהה, ואז החזרתי את זה לקהילה.
אוקיי, סבבה. אז בוא נעבור לנושא הבא. אז אחת השאלות שמטרידות אותי לפחות בזמן האחרון, בתור מישהו שמפתח אפליקציה, אני אומנם כותב את זה ל-iOS, אבל מניח שהעקרונות הם מאוד דומים. איך עושים אפליקציית מובייל שהיא לין, כלומר, איך עושים איטרציות, איך משחררים מהר והרבה גרסאות? אידיאלית הייתי רוצה כל יום להוציא גרסה חדשה, אולי פעמיים ביום. כל פעם כשיש לי עוד איזשהו פיצ'ר קטן שהוא מוכן, להוציא את זה, להתחיל לאסוף ממנו סטטיסטיקה של כמה אנשים משתמשים, האם זה עובד להם נכון וכו' וכו'. אבל המודל של השוק לא כל כך ידידותי.
נכון.
כי כל פעם כשאני משחרר גרסה חדשה, בוא נגיד, אצל גוגל זה עוד יחסית קל, אתה רק צריך להעלות אותה, אבל אצל אפל אתה ממש צריך לעבור ריוויו. אז שאלה, אם יש לך איזושהי גישה לאיך עושים, נקרא לזה lean up development, ואני לא מדבר על אפליקציה, אתה יודע, נגיד, לא יודע, נניח שסקייפ זו אפליקציה ותיקה, ואולי הם לא רוצים להוציא עדכון כל יום. אני מדבר על מישהו שעכשיו מתחיל לפתח אפליקציה, עדיין יש לו 3.5 משתמשים, אבל הוא רוצה לפתח ולעשות איטרציות מהירות. מה הניסיון שלך בתחום?
תראה, בעיקרון, כמו שאמרת, בצד של iOS ואפל זה כמעט בלתי אפשרי. כלומר, אני לא שמעתי על תיקונים, אפילו תיקונים הקטנים ביותר שלוקחים פחות מ-3-4 ימים לעבור את הריוויו. אז מהבחינה הזו זה אולי קצת בעייתי, אבל מבחינת הקוד נטו זה תכנון מראש. זה נשמע אולי קצת אקדמאי וזה, אבל כל פעם שאתה מתחיל לשנות דברים תוך כדי ריצה שלא חשבת עליהם, זה יוצר לך קוד קצת פאצ'י, זה מאוד בקלות יכול להפוך לבעיה, ויכול לגרום לבאגים נוספים, ואז זה לא עובר ריוויו, ויש לך עוד באגים וכו'. אם אתה יושב מראש ומתכנן את מה אתה רוצה לבנות, רשימת פיצ'רים, גם שאתה יודע שאתה תעשה את זה רק עוד חצי שנה, ואתה באמת מתכנן את בצורה מערכתית, אתה תראה שמאוד בקלות אתה תוכל להוציא את הפיצ'רים אחד אחרי השני.
אבל זה קצת סותר, כי אם היית יודע מראש חצי שנה מה אתה הולך לעשות, אתה לא היית בסטארט-אפ. בסטארט-אפ לא יודעים מה הולכים לעשות בעוד חצי שנה, ורוצים לקבל פידבק מהיוזר, ויום אחרי זה להגיב לפידבק. אז אין כל כך את היכולת תכנון הזו שאתה רוצה.
זה נכון מהבחינה הזו, אבל ברגע שאתה גם מתכנן את זה בצורה שלמה, גם אם קיבלת איזשהו סתירה מהמשתמש שלך שאמר, שמע, יש את הפיצ'ר הזה שהוא מאוד מאוד הגיוני ואין לך אותו ולא חשבת עליו באמת, אז אם באמת תכננת את המערכת שלך בצורה הוליסטית ושלמה וגנרית מספיק, אז תצליח לשלב את זה בצורה קצת פחות כואבת.
כן.
אבל גם אז...
אבל בוא נניח שלהגיד מבחינה תכנותית אותו נינג'ה, אתה עושה את הכל נכון. אין לך שום בעיה לממש כל פיצ'ר תוך 5 דקות. נניח שזה... הבעיה שלך זה עכשיו איך עושים דיפלוימנט. איך אתה מביא את זה ל-100% מהיוזרים. כמה זמן דרך אגב, נגיד מרגע ששמת את זה באנדרואיד מרקט, אתה יודע כמה זמן בממוצע לוקח, נגיד עד שחצי מהיוזרים מתקינים, כמה זמן לוקח עד ש-90% מהיוזרים מתקינים? יש לך כאלה
תקינות? האמת היא שלא, עד לפני, אתה לא יודע איזה גרסה של האפליקציה נמצאת על המכשיר שלך, זה אחד הקובלנות שאני העליתי באופן אישי לחבר'ה מהגוגל מרקט, אבל אוטומטית באנדרואיד, ברגע שאתה מעלה עדכון, אז כל מי שהעדכון הזה, כל מי שיש לו את האפליקציה שלך על המכשיר, ברגע שהוא מתחבר לווי-פיי, אז הוא יקבל נוטיפיקיישן למעלה שאומרת, יש לך אפדייט.
כן.
ואז, כמובן ש... כדי שבאמת אנשים יתקינו את זה, קודם כל אין להם מתייה לא להתקין את זה. אם יש להם את האפליקציה שלך והם לא מחקו אותה ויש לה אפדייט, אז הם במקרה הרע לא הסתכלו בכלל על מה השינויים, במקרה הרע מבחינתם, ואולי הטוב מבחינתך, אני לא בטוח, הם לא הסתכלו בכלל מה השתנה ויעדכנו אותו, או שהם לא הסתכלו בכלל מה השתנה ולא יעדכנו אותו. מה שאתה יכול לעשות, בייחוד באנדרואיד, כדי לגרום להם להתקין, זה לכתוב מה שינית. ולכתוב את זה אולי בשפה שיווקית. תחילת הדרך כתבתי באחד העדכונים שלי לאפליקציה מסוימת שעשיתי, תיקוני בגים. וקיבלתי הערה מאוד מאוד חכמה מכנראה בן אדם שהוא מפתח מאוד ותיק, ומאוד שמה, אני לא מעדכן שכותבים לי דבר כזה. כי זה נשמע כל כך ארטילאי, לך תדע מה עומד מאחורי זה. ומאז, נראיתי עצמי מכה בראש, אמרתי, הוא צודק, כל פעם שאני עושה עדכון, אני באמת רושם משהו, לא ברמת הקוד, אבל היה לי בג כזה וכזה, תיקנתי אותו, הוספתי פיצ'ר כזה וכזה, נורא מגניב, עשיתי ככה. לשבת ולחשוב מה אתה הולך לכתוב. כי אם תכתוב משהו באמת שהוא תופס את העין, אז אנשים לא יחשבו פעמיים. אתה יודע, מי שיקרא את זה ויגידו, וואלה, באמת, תיקן את כל הדברים האלה.
היה לך תיקון בג, אל תכתוב תיקון בג, או תיקוני בגים, תכתוב מה הם הבגים שתיקנת.
כן.
זה מה שאתה אומר. כן. שאז למי שהוא פה תיום וזכר, וואלה, באמת התרסק לי כשפתחתי את האינבוקס,
אז הוא ישר אוטומטית. בדיוק. בדיוק. ואז זה גם, אתה פותח, אתה יוצר פה אמון. כי כשאתה כותב משהו ארטילאי כזה, זה כמו שחברה מאוד מאוד גדולה, כמו שאורקל אומרת לפעמים אולי לקוחות שלה, תיקנו פה איזה משהו. ואתם לא מספיק חכמים כדי שנסביר לכם באמת מה תוקן פה. ואז אתה מרגיש קצת אנטגוניזם כלפי זה. אם יש משהו שלמדתי, האמת שהייתה הרצאה מאוד מאוד מעניינת במפגש הקודם שעשינו, מבחור בשם דוקטור גיא, שאני לא זוכר את שם המשפחה שלו, אבל אני מתנצל בשמו על זה, שהוא אמר, ככל שאתה יותר ריספונסיב, אין כל כך מילה בעברית לזה, ללקוח שלך, אתה תקבל אמון מאוד מאוד גדול. אם הם חושבים, או אם הם יבינו, שאתה לא נקדם, אלא אתה רוצה לתת את השירות הכי טוב שאתה יכול, ותעשה את זה כמה שיותר מהר, הם יסכימו להרבה דברים שהם לא יסכימו לאף אחד אחר. אחד מהתגובות שהוא קיבל אחרי אחד התיקונים שהוא עשה לאפליקציה שלו, שאם כבר אני אעשה לו פלאג לה, נקראת C2 5K, כאילו מהספה לריצה לחמישה קילומטרים, זה תגובה של I will back this developer in a knife fight. כלומר, אני אגבה את המפתח הזה בקרב סכינים, וזה מראה לך את רמת האמון שהוא הצליח בעזרת מה שהוא עשה ליצור עם הלקוחות שלו. ואני חושב.
אוקיי. דרך אגב, יש גם היום באנדרואיד עדכון אוטומטי של אפליקציות, נכון?
אתה יכול לסמן שאתה נותן עדכון אוטומטי, כן, בהחלט.
זה מה שיוזר יכול לסמן. לך בתור מפתח אין שליטה על זה.
אני לא יכול, בכוונה, אסור לך כאילו שתהיה לך שליטה על זה.
כן. טוב, אבל תראה, האמת היא שזה לא באמת פותר לי את הבעיה.
בהחלט, אני מסכים איתך. העניין הוא ש...
אני חושב, תראה, אולי בגלל שהתרגלתי לפתח בווב כל השנים, אז אני יודע שמה שאני, כשעשיתי דיפלוי, כשזה נמצא לסרבר, זה הגיע ליוזר, כאילו אין חוכמות, זה לא מתעכב בדרך. ובשוק האפליקציות, יכול להיות שמישהו גם שנה אחרי זה לא התקן את האפליקציה שלך.
נכון.
לא מעניין אותו שיש לך עדכונים, שנה אחרי זה הוא לא התקן, ולא רק שהוא סובל עם גרסה פחות טובה, אתה גם צריך להמשיך לתמוך בו. אתה צריך אם יש לך ממשק לבק-אנד, אז אתה צריך שהבק-אנד ימשיך לתמוך ב-API השען. מדי פעם יש קרשים ואתה אוכל את הלב, כי אתה אומר, וואי, כבר תיקנתי את זה. למה לזה שאני לא מעדכנים? ואולי, אתה יודע, אולי אפילו שחררת גרסה עם בג, ויומיים אחרי זה גילית את הבאג, ומה אומר תיקנת, אבל מה לעשות, יש כבר מישהו שתקוע עם זה לכל החיים, כי הוא בדיוק התקין ולא בא לו להתקין.
אז אני אגיד דבר כזה, וזה משהו שדרך אגב הגוגל דיבלופרס אומרים, בחור בשם ריץ' היינמן, שהוא Dev Relations באנגליה, שמישהו שאל אותו שאלה מאוד דומה, אמר משהו כזה, אם אתה משנה API ברמה כזו ששינית את כל המנגנון שלך, תפתח אפליקציה חדשה. בדיוק מהסיבה הזו. כי אין מה לעשות, יש אנשים שהם מקשנים, מעטים, אבל יש כאלה. אבל, וזה אני לא רוצה, אני מבין את הכאב לב בזה, כי גם אני הייתי צריך לעשות זה פעם אחת, וזה לא משהו שאתה רוצה לעשות. אם אני חוזר לתשובה הקודמת שלי, ואתה מפתח יחסי אמון עם הלקוח שלך, באופן כללי, אז אתה יכול גם על הקרשים האלה, דרך ההקראה או לא דרך ההקראה, אתה יכול ליצור קשר עם המשתמש הזה שעשה את הבאג ריפורט. ולכן אתה יכול, אקטיבית, למישהו שעשה באג ריפורט לגרסה לא קיימת, אתה יכול לשלוח לו private message, ולהגיד לו, הלו, I'm from this and this, יש לנו אפליקציה חדשה, היא תפתור את הבעיה שלך, הבאג הזה תוקן, אתה יכול אפילו להציע לו, אני לא יודע, קבל $5 בקופונים לקניית נאגט, אין לי מושג. אם זה באמת ברמה הזו, שזו אפליקציה שמניבה לך כסף, ויש לך כסף למשמעות, אתה יכול ליצור קשר עם הלקוח הזה דרך המרקט, זה אחד הדברים הכי טובים שהכניסו לתוך זה בחצי שנה האחרונה, כי לפני זה לא היה אפשרי. אבל זה, מן הסתם, זה לא תשובה כוללת, כי אין כזו. משתמש יכול להחליט מה שהוא רוצה.
טוב, אז נשאר לפני שוקת סגורה, אבל אבל אולי זה ישתפר בעתיד. אז תודה רבה לך רועי על הזמן.
בשמחה בהחלט. אני מקווה, תודה רבה לך, ואם אפשר לעשות כמה פלאגים אחרונים, אז בשבוע הבא ביום חמישי יש פגישה נוספת של ג'יטאג תל אביב במשרדי גוגל, אני מקווה שהפודקאסט יעלה עד אז. ונפתחה קבוצת ג'יטאק בירושלים, לכל חברנו ממרכז הארץ שנמאס להם לנסוע לתל אביב והרצליה וכל המקומות האלה, אז נפתחה קבוצת ג'יטאק ירושלים והם ישמחו מאוד לקבל אתכם, תחפשו במיטאפ ג'יטאק ירושלים, אתם תמצאו אותם.
אוקיי, מעולה, יופי.
טוב,
תודה.
תודה לך, להתראות.
ביי.
לפני שאתם עוזבים אותנו, הנה ג'וב פוסט קצר מאת רן מחברת מטומי. כמו שציינו בעבר, אתם מוזמנים לשלוח אלינו קבצי MP3 קצרים, דקה פחות או יותר, שמתארים את העבודה שאתם יכולים להציע ואת החברה שלכם. וגם הפוך, אם אתם מחפשים עבודה, פרסמו את עצמכם ואנחנו נשמח לפרסם את זה בסוף הפודקאסט. להתראות.
שלום למאזיני ריברסים פלטפורמה, תודה לאורי ורן על הבמה לספר על המשרות המוצעות בחברת מטומי למפתחים. שמי רן ואני מחפש למטומי מהנדסי פיתוח, המעוניינים לעבוד בסביבה מרובת טכנולוגיות, המפתחים את המוצר מקצה לקצה, משלב הדאטאבייס מעל ל-MySQL, לכתיבת האפליקיישן לוג'יק ב-PHP 5 אובג'קט אוריינטד, עם סימפוני כפלטפורמת MVC, עד לשכבת הקליינט סייד הכתובה בעזרת XJS, ומסתיימת בשכבת הריפורטינג הכתובה ב-G-Rails. המפתחים אותם אנחנו מחפשים, הם אלו אוהבים טכנולוגיה, חיים תוכנה, וורסטילים ביכולתם לעבור מטכנולוגיה לטכנולוגיה, אך מעמיקים עד לשכבות מבנה הנתונים, מנועי זמן הריצה והדאטאבייס. חשוב לנו לכתוב הנדסת תוכנה נכונה, עם דגש על איכות למוצר שבאמת משוחרר כל חודש לפרודקשן, עם לקוחות אמיתיים אשר משתמשים בו עוד משלבי הפיתוח הראשונים שלו. אם אתם אוהבים וטובים בטכנולוגיה ורוצים גם להיחשף לתחום האונליין מדיה, אשמח לקבל את הקורות חיים שלכם ל-ran.b@matomi.com. תודה, רן.